על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה דפנה לוי.
גלעד מלצר היה כמעט בן 18 כשנולד אחיו הקטן מתן, שלימים התגלה כמוזיקאי מחונן, כנר וירטואוז שמגיל צעיר זכה בפרסים והופיע כסולן עם תזמורות בעולם. מתן התאבד כשהיה בן 28, שעות ספרות לפני קונצרט חגיגי שהוא עמד להשתתף בו. גלעד, שהוא מבקר אומנות, עוצר, במאי, תסריטאי ומרצה, מגדיר את המחלה שדחפה את אחיו לשים קץ לחייו כמחלה אוטואימונית של הנפש. הוא לא מחפש אשמים. גם את הקאט שאליה הצטרף מתן הוא אינו מאשים, משום שבעיניו טבעי היה שכאמן רגיש במיוחד, אחיו יעסוק בחיפוש מתמיד ולא יירתע מלגעת במקומות הכואבים ביותר. אולי כמו שהוא עצמו, גלעד חיפש בילדותו וגם מצא לזמן מה את החזרה בתשובה. הקטע המוזיקלי הקצר שמשובץ לקראת סוף שיחתנו, לקוח מביצוע של שלישיית תל אביב, שבה ניגן מתן בכינור עם אחיו עירה בצ'לו ועם יונתן ענר בפסנתר, לטריו מאת מנדלסון. ואגב, השיחה שלי עם גלעד מלצר התקיימה לפני חודשים מספר, ולגמרי במקרה נפלה על יום הולדתו של מתן.
כן, אחי מתן, מתן גיבול, אין לו את אותו שם משפחה, כי הוא מהנישואים השניים של אמא שלי, אבל הוא אחי לכל דבר. נולד באחד באוגוסט, בראשון באוגוסט 1982, ביום שאני עליתי לנחל, לקיבוץ שלי.
איזה קיבוץ זה היה?
הייתי בקיבוץ גונן, עלינו לשלט הראשון, כשכמובן חודשיים קודם לכן פרצה מלחמת לבנון. לכן בעצם לא גדלתי עם אחי כמעט כל חיי, כי הייתי בנחל. בנחל זה אומר הרבה, גם חייל קרבי וגם לא בבית. פשוט בעצם אפשר לומר שבגיל 18 לא חייתי יותר בבית. אפילו
כל 17 שנה הבדל.
יש בינינו 17 וחצי שנים, כמעט 17 ו8 חודשים הבדל. אני יליד דצמבר 64, והוא יליד אוגוסט 82. אז בעצם בשלוש וקצת שנים שהייתי בצבא, התראינו מעט מאוד, והוא כמובן היה תינוק, זה היה נחמד לפגוש אח תינוק. ותשעה ימים אחרי הצבא נסעתי לארצות הברית, ל-15 שנה. לא ראיתי אותו גדל, כלומר בביקורים בארץ, והוא פעם אחת ביקר בארצות הברית, מחנה מוזיקלי, אבל מעבר לזה, לא היה לנו גדילה ביחד, גדילה אינטנסיבית, וכשאני חזרתי לארץ, כפחות משנה אחר שאני חזרתי לארץ, הוא ואחי השני, מהנישואים השניים של אמא שלי, עירה, נסעו לקלן ללמוד מוזיקה, התקבלו לאקדמיה בקלן.
הם שניהם היו מוזיקאים מחוננים.
כן, שניהם מוזיקאים מחוננים, עירה עד היום מנהל פסטיבל מוזיקה בקלן, למרות שהוא חי בבלגיה, והוא חי ומופיע בעיקר ברחבי אירופה עם הרכבים שונים, אבל שם הוא מנהל פסטיבל מוזיקה, ולכן אחרי קלן הם נסעו לניו יורק, לבוסטון, לניו אינגלנד קונסרבטורי, היו שם שלישיית הבית, יחד עם יונתן ענר, שלישיית תל אביב קוראים להם, הקליטו, והיו שלישיית הבית של הבית ספר המכובד הזה, מתן באמצע היו לו הזמנות להופיע עם הפילרמונית של ברלין וכולי, אבל שוב, הוא חי בחול. אז אני חזרתי, הוא נסע לחול. וכשהוא חזר בחול, משהו כבר כנראה, הברגים של המחלה כנראה כבר הסתובבו ביתר סט.
במילה מחלה אתה מתכוון לדיכאון?
אני אין לי מושג, הוא לא הובחן מעולם ממשהו ספציפי, אבל הוא לקראת מה שבדיעבד הפך להיות הסוף, היה ברור שהוא סובל מאיזושהי מחלה נפשית, כמו בהרבה מקרים כאלה, אפשר רק להסתכל בדיעבד, ובדיעבד להבין שהוא סבל מזה זמן כן. לא קצר, אנחנו משערים שהוא סבל מזה, בערך מתחילת שנות ה-20 שלו, מתן לא התגייס כי היה לו צלעות הפוכות, הוא סבל, היה לו צלעות הפוכות שמאוד הקשו עליו, אבל כולל לפעמים בנגינה, אבל או בוא נאמר בעיקר בחזרות, איכשהו על הבמה, הוא היה גם פרפורמר מעולה, אז על הבמה איכשהו זה מושתק, אבל ללא שום ספק הוא סבל ממשהו, משהו, איזשהו, אנחנו יודעים מעט מאוד על מחלות נפשיות.
כן.
כמובן שפסיכיאטרים ששומעים את זה יגידו, מה פתאום, אנחנו יודעים הרבה, אנחנו יודעים, ההרבה שאנחנו יודעים הוא כלום מוחלט, הוא ניסה להתאבד בערב ערב פסח, הוא נכנס לים עם הבגדים והכל, גולש משע אותו, עזר למשות אותו, ואז היה ברור באופן חד משמעי שיש בעיה שאיננה רק בעיה של תקשורת, שיחות או איזה דיכאון קל, אלא משהו הרבה יותר עמוק. ובעצם היה שאלה, אם מאשפזים אותו בכפייה, כי הוא אדם בוגר, או לא.
הוא היה בן 28?
הוא היה אז בן 20, ממש בן 28.
זה משהו שנידון במשפחה דרך אגב, או שההורים מתמודדים עם זה לבד, עם השאלה?
אבא שלו נפטר, קובי, אבא שלהם, של האחים, אחי הצעירים, נפטר, כבר לא היה בחיים.
השאלה אם להשפז או לא,
היא... כן, היא נידונה, והיה ברור שלהשפוז יש משמעויות, כלומר, גם מבחינת מינוני התרופות שעולים מאוד מאוד מאוד, וגם מבחינת ייתכן שההחלטה שם, הועיל וההשפוז הוא השפוז בכפייה של בגיר, ניזי חשמל, אלף ואחד, זאת אומרת, הוא לא ייצא אותו אדם, וההחלטה הייתה לא. זאת אומרת, שאם הרצון שלו הוא יחיה וימות אדם מלא עד סופו. אני אישית לא מצטער על ההחלטה הזאת, אני חושב שזאת החלטה נכונה הייתה. לא חושב שאח שלי, שני אחיי מצטערים על זה, ואני לא חושב שאימא שלי לפעמים, כמו כל אימא שבנה התאבד או נפל או נהרג, תמיד יש איזה סוגים של אשמות, למה נתתי לו לצאת לכביש, למה השארתי לו להיות חייל קרבי, למה זה, למה זה. אבל אני לא חושב שכאבים הפרטיים של אימא שלי הם סביב זה. זאת אומרת, היא מבינה שזאת הייתה ההחלטה הנכונה.
משום שהוא היה מין כוכב עולה כזה, כן. בשמי המוזיקה, ובאמת מוכשר נורא וקריזמטי נורא, וזכה בפרסים. אז עשו איתה הרעיון, וזה היה מאוד סמוך למותו, ובאמת שם כל הזמן התגלגל העניין הזה של האשמה. שאני חושבת שאני לפחות נתקלתי בו בכל שיחה עם כל אדם שמישהו יקר לא יתאבד.
כן, אני אין לי שום משמע, אני לא חושב שניתן היה לעצור, אני חושב שאדם שרוצה לסיים את חייו, וגם שיחות שלי עם פסיכיאטרים אחר כך, שבדרך כלל דווקא לא התחילו מהסיפור של אחי, הם שכשאדם מאוד מאוד רוצה להתאבד, אני לא חושב שלא ניתן להציל חלק מהערוצים להתאבד, לא. ואני חושב שהיום נעשים מאמצים יותר מתוחכמים, יותר מערכתיים, גם אצל המשפחות, וגם מבחינת סך כל התמיכה שניתן לתת להם וכולי, אבל אני חושב שהתאבדות היא מחלה אוטואימונית, וכשם שמחלה אוטואימונית יש מעט מאוד דברים לעשות נגדה, היא תוקפת את הגוף,
כן.
הגוף תוקף את עצמו, אז פה הנפש תוקפת את עצמה. עכשיו זה כמובן פשטני וכולי, אבל כן, הנפש תוקפת את עצמה, ובאופן שהוא לא טבעי, מוזר לנו, שוב, כמו שנאמר, את יודעת, אדם סופר מוכשר, קריירה שמסומנת להצלחה בינלאומית, הוא התאבד ביום שהיה אמור להיות לו חזרות לקראת הופעה בערב, כלומר, יותר סמלי מזה אין, זאת אומרת, זה לא שמשהו שם נתק, וזה למרות שהוא תקע את הקריירה של עצמו קצת קודם והכל, הוא היה אמור להופיע באותו ערב עם אנדריאס שול, זה לא, משהו השתבש באופן מאוד מאוד עמוק, ולא ניתן היה לעצור את זה. לי אין שום רגשת אשם, הלוואי ויכולתי את אלו שיש לאמא שלי לנקות, אבל תדעת, רגשות אשם הם רגשות אשם.
כן, אבל בוא ספר לי קצת על מתן בתקופות שלפני כן, פער השנים ביניכם, באמת לא גדלתם ביחד ואולי לא הכרת הרבה, אבל בוודאי לאורך כל השנים, כל הזמן שמעת על ההצלחה שלו ועל הקריירה שלו ועל המקומות שהוא מופיע ועל...
זה נכון על שני האחים הצעירים שלי, זאת אומרת...
שמתן היה הקטן מביניהם,
מתן נכון? היה הקטן, עירה מנגן בצ'לו.
מתן היה כנר.
מתן היה כנר, למתן היה יותר קל, הוא א' קרא, היה לו מה שנקרא blind reading, זאת אומרת אחרי קריאה ראשונה של יצירה הוא פחות יותר ידע אותה, ומשהו הלך לו יותר בקלות מאשר לעירה, אבל שניהם היו סופר סופר מוכשרים, עירה לשמחתי עדיין סופר סופר מוכשר, ועושה 1001 דברים בעולמות של מוזיקה קלאסית, גם קלאסית, גם ברוק, גם עתיקה וגם עכשווית, וגם יוזמות של איך לקדם אותה לקהל. תראי, חייתי בחול, אלה ימים אחרים, אין וואטסאפ, אין, בקושי יש אינטרנט, כאילו יש שיחה לארץ שעולה הון בשנים הראשונות, ואז אני יודע שהם בריאים ומתקדמים, וזה מצחיק אותי וזה נחמד, והם קטנים.
ואז הם באים לבקר אותך, אני פשוט קראתי קטע שכתבת על איזה מסע של 4 גברים, 4 אחים ברחבי ארצות הברית.
זה פעם היחידה שכולנו, בעצם שניהם נסעו למחנה מוזיקלי, עירח, זה היה עוד איזה פעם או פעמיים במחנות מוזיקליים אחרים, אבל זה היה
בארצות הברית.
בארצות הברית, זה היה פעם היחידה ששניהם היו במחנה מוזיקלי בארצות הברית, ביחד. בגיל צעיר, וגם אחי אילאי גר איתי אז, אחי אילאי מאבא ואמא, אנחנו הגדולים, אני הכי גדול, ואחר כך אילאי, נסענו לוושינגטון, כן, והיה טיול מצחיק וכיפי של 4 גברים צעירים, ואת אני הייתי כבר גבר צעיר, והם היו איפשהו, מתן אני חושב נפרד מהילדות, והתחיל את הנאורים המוקדמים, והירה נער צעיר, ואילאי כבר גר איתי אז בניו יורק, כמובן שבדיעבד אפשר להגיד, כאילו חבל שלא עשינו עוד כאלה וכו', אבל אני חושב שזה דבר שכולנו אומרים,
כן, תדעת, ברור.
על וואו, חבל שלא טיילתי יותר עם האחים שלי, וואו, חבל שלא נסעתי עוד פעם אחת עם ההורים לחול ביחד, רק אני וההורים, אבל אני חושב שזה משהו שיש לכולם, זה לא, אבל הטיול עצמו היה מאוד מאוד כיף ומצחיק, יש לנו את ההומור שלנו, כמו שלכל משפחה יש את ההומור שלה, ובטח הומור של גברים צעירים.
שהוא משותף גם כשגדלים בבתים אחרים?
כן, 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 א', לא גדלנו כל כך בבתים אחרים, אמא, בילדות שלי ושל אחי אילאי גדלנו בעיקר, בוא נגיד 90% אצל אמא שלי אחרי הגירושים, הם בוודאי גדלו אצל אמא שלי, זה לא שלא ביקרנו אצל אבא שלי, זה לא שאבא שלי לא ביקר אותנו, אבל גדלנו באותו בית, כן. גדלנו בתה שכונה, נכון שהם הלכו לבתי ספר אחרים, הם הלכו לבתי ספר מקצועיים של מוזיקה, אז זה אומר שכאילו הווייב, החוש הומור, ההתעניינויות היו על אותה סקאלה, וכשנוסעים לטייל ביחד, אז זה מתפרץ.
זה מעניין, כי אני נורא מזדהה עם זה, כי לי ולאחים שלי יש לפעמים בדיחות קרש כאלה מהבית,
כן.
שאנחנו ממש יודעים שזה רק בשביל להוטט שאנחנו מאותו מקום.
נכון.
כאילו.
נכון, אז אני, אין לי זיכרונות ספציפיים, חוץ מזה שמתן רצה, הוא התאהב בדבר הזה שקוראים לו סינבון, שזה איזה
מאפה בגודל של פיצה בערך, לא?
מאפה בגודל של צלחת קטנה של קינמון וסוכר, ובאמת כשהוא יוצא מהתנור זה מריח שבא לך לקפוץ לתוך הדבר הזה, ובדרך לוושינגטון היה מקום שקראו לו סינבון או משהו כזה, ועצרנו ולתדלק, אז זה היה שם, ו אכלנו אחד, ואני זוכר שרצינו להיכנס לאוטו, ומתן אמר רגע, והלך לקנות עוד אחד, ואז אמרנו, טוב, נקנה בדרך חזרה, וכמובן שכחנו לרגע, או שהוא בדיוק נרדם, כשעברנו ליד המקום בארצות הברית, התחנות עצירה לאורך ההייווי, זה משני הצדדים, ובדרך חזרה שכחנו, וכשהגענו לניו יורק, הוא התעצבן, כאילו, איך לא הערתם אותי לקנות סינבון, וכולי, וחיפשנו בניו יורק, ולא היה. אז זהו, אז לימים זה נפתח בתל אביב, אז תמיד הייתי צוחק שכאילו, אוקיי, הנה נשלים לך את הסינבון החסר. אבל זה פחות או יותר הזיכרון, היו לנו זיכרון משם. הלכנו להצטלם ליד הבית הלבן, תצלום מפגר וזהו. זהו, ואז כאמור, כשאני חזרתי לארץ, הוא נסע, והחפיפות שלנו היו מאוד מאוד קטנות.
כן. ואחרי הניסיון ההתאבדות הראשון שלו, שלפי מה שקראתי בעיתונים לפחות, הוא באמת נכנס לים עם הבגדים, אבל כשמשו אותו משם הוא אמר לא, הוא בסך הכל שחק קצת. אז היו סביב זה איזה שיחות?
כן, היה שיחות. קודם כל, אמא שלי למחרת הייתה צריכה לנסוע לחול.
סתם לחופשה.
לחופשה, כן, לחופשה. היא הייתה אמורה לנסוע עם בעלה לחופשה. הוא התאבד יום לפני החופשה שלו, כמובן אמא שלי ביטלה את החופשה, והיו שיחות שבעיקר באמת נסובו סביב, קודם כל היה התייעצויות גם עם פסיכיאטרים וכולי, ושם בעצם צצה הבחירה, האם לאשפז או האם תרופות ואיזשהו סוג של רמה מסוימת של השגחה שניתן להשגיח. היה לו דירה למתן באזור יהודה מכבי בתל אביב. אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה פה, אבל אני חושב שהוא עבר לגור עם אמא שלי בחזרה. זאת אומרת,
היו לו חברים, אנשים מסביבו?
כן, מתן היה מאוד אהוב, הייתה לו בת זוג תקופה מסוימת, היום היא אחת הצ'לניות החשובות בעולם, היו לו חברים, בעיקר מעולם המוזיקה, אבל לא רק מעולם המוזיקה, ואני חושב שמי שחי בעולמות היצירתיים, יודע שהרבה פעמים אנשים שזה עולמם, העולם היצירתי, בין אם זה מוזיקה, מחול, תיאטרון, קולנוע, כתיבה, או אומנות, כמו שאני עוסק באומנות, הם אנשים שמשהו שם לפעמים, כלומר, יש איזשהו שבב של אמת בקלישאה שאומנים הם יותר קרובים לשיגאון. אומנים מטבעה מחטטים, או לא מפחדים, או דולים את היצירתיות שלהם, לא רק מ... חידוד של יכולות טכניות והדבר המאוד אמורפי ולא ברור הזה שקוראים לו כישרון, אלא גם מאיזשהו אומץ ללכת למקומות בחיי הנפש והתודעה שהם יותר אחורים לטובה ולרעה, יותר מסובכים ולא פתורים. את יודעת, אני מכיר את זה, מי שמלמד, אני מלמד במדרשה לאומנות בבית ברל, אני מלמד אומנים צעירים ו... סביר שיש שם יותר אנשים על הקצוות מאשר במחלקה לסוציולוגיה.
זה לא מפתיע לגלות נכון. שאצל אומנים גדולים ישנה רגישות מאוד 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 נכון. גדולה.
והפעלה של הרגישות, גם לא תמינה שלה. זאת אומרת, אנשים מסוגים שונים ומתעניינויות שונות ודיסציפלינות וקריירות שונות יכולים להיות רגישים, אבל הרבה פעמים, משום שהם לא נזקקים לרגישות הזאת, כחלק אימננטי ממה שהם, הם תומנים אותה, או פותרים אותה אצל פסיכולוג ברמות שונות. אומנים מפעילים את הרגישות הזאת, והרגישות הזאת יכולה להגיע למקומות מאוד מסוכנים.
אני מאמינה גדולה בתיאוריה שיצירה נולדת מתוך פצע, בדרך כלל.
אני לא יודע, אני חושב שלפעמים כן ולפעמים לא. כן, אני לא יודע אם מפצע, אבל אני חושב שמרגישות, זאת אומרת, הססמוגרף של אומנים יותר רגיש, הוא יותר רגיש, וגם הם לא מפחדים לגעת בו, הם לא מפחדים להשתמש בו. והאי פחד הזה שמצד אחד יכול להוליד יצירות גדולות, הוא גם יכול להוליד בעיות לא קטנות. זה מאוד תלוי לאן זה מתועל, אבל אני לא חושב ש... הבעיה היא שם, זאת אומרת, נגיד, זה לא שמתן התעסק ביצירה שלו בכאב. אני חושב שמתן תיעל את הכאב שלו דרך היצירה, אוקיי? זה לא אותו דבר.
אתה אמרת שבשלב מסוים הוא ניתק את עצמו מהמוזיקה. למה זה קרה? מתי זה קרה?
אני לא זוכר. זה קרה אחרי שהוא חזר מארצות הברית, בעיקר בגלל הכאבים הפיזיים מהצלעות ההפוכות, שהיה ברור לו שזה דבר שילבה אותו כל החיים, והיה שאלה מה אפשר לעשות, הוא אפילו נסע עם אבא שלו לברזיל, היה שאלה, היה שם איזה מומחה, לא ברור אם טוב או לא טוב, אבל רצו לבדוק את האפשרות לטפל בבעיה הזאת.
לעבור ניתוח או משהו?
אני חושב שזה דרש ניתוח, אני לא חושב שהוא עשה ניתוח, זה אני לא, אני חושב ש... הכאבים פלוס הבלבולים הפרטיים שלו ופלוס אותו דבר שאני אומר, אותו דבר שאותו בורג שהסתובב והתחיל את פעולתו הנפשית, הגיע לאותו מקום שזה היה סוג של נקודת אל חזור, ואז הוא, אני חושב שהוא ניסה לא לנגן, ואז הוא הבין שלא לנגן זה לא פתרון. זאת אומרת, אני כן חושב שהוא ניסה להתמודד גם עם הכאבים הפיזיים וגם עם, בעיקר עם הכאבים הנפשיים, קודם על ידי לא לנגן ואחרי זה על ידי, הוא רצה להיות מורה לאיזושהי תורה ממזרח אסיה, הוא די עבד עם איזה, בדיעבד זה די ברור שזה איזה סוג של קאט קוריאנית, לא יודע בדיוק מה הסיפור שם, אז אני חושב שהוא חיפש, כמו הרבה פעמים אנשים צעירים, מבולבלים, כואבים, מחפשים סוגים של
מזור.
מזור פלוס איזושהי מסגרת, והקאט הזאת סיפקה לו מסגרת, ואולי גם תרללה אותו, אני לא יודע. אמא שלי מאוד מאשימה את הקאט, אבל אני באמת לא יודע. אני חושב שהתרלול היה שם. זאת אומרת, הבעיות העומק היו שם. בן אדם לא מגיע לקטות האלה, אם מראש משהו לא חסר באופן מאוד מאוד...
זה משהו שהוא פגש בארצות הברית, נכון?
אני חושב שהוא פגש אותם בארצות הברית, ואז הוא חושב להקים מרכז שלהם בארץ, ואז הוא כן חזר למוזיקה, די מהר חזר לכושר ממש טוב. תראי, הוא לא המוזיקאי הראשון, יש מוזיקאים קלאסיים ברמות מאוד מאוד גבוהות, שהפסיקו לנגן לשנה, שנתיים. ולדימיר הורוביץ, הפסיק להופיע, ואולי קצת ניגן בבית, אבל לא, זאת אומרת, נעלם מעולם המוזיקה לתקופה די ארוכה, והוא לא היחיד, חלקה מבעיות פיזיות, הם בסך הכל בסופו של דבר מפעילים איברים שלא נולדו להריץ את האצבעות בכזאת מהירות על הפסנתר. אז דלקות, בעיות וכולי, שגם מתסכלות אותם כמובן, כי זה מה שהם יודעים לעשות.
וזה מין אורח חיים שהם מאמצים בגיל נורא נורא צעיר. באיזה
נורא
גיל
נורא צעיר.
מתן התחיל לנגן?
אני חושב שהוא התחיל בחמש, משהו כזה, לנגן.
אז זה נהיית מין שגרת חיים כזאת, שכל יום, בדיוק. כל יום מלאה בתרגילי
בדיוק.
מוזיקה.
כן. בעצם שלושה מקצועות מאוד מאוד בגיל צעיר מתחילים אותם, וכולם קשורים לאיזשהו גדילה של הגוף עם הדיסציפלינה. זה מוזיקה, מחול וספורט. ולא מעט מהם סובלים מבעיות פיזיות, שקשורות באמת לעבודה מאומצת, שהיא לא טבעית, פשוט לא טבעית. לא משנה כמה מורים למוזיקה מנסים, וכמה פיזיותרפיסטים של מוזיקה או של ספורט מנסים, זה לא טבעי.
כי זה מאוד מוקצן,
כן, קפיצות של הכדורסלנים לגובה ונחיתה על הברכיים, לא טוב, לא בריא. פתאום בגיל 28 את מגלה שהברכיים שלך פשוט מפוצצות מכאבים, אז את סוחבת הקריירה עוד קצת, ואז את מתוסכלת גם. וכשיוצאים מהקריירה, הרבה פעמים ספורטאים, רקדנים וכולי, מאוד מתוסכלים. בעצם במקצועות שאינם המקצועות הפיזיים, המקצוע היחיד שהוא מאוד מאוד פעיל בגיל צעיר זה מתמטיקה.
כן.
מתמטיקאים הם צעירים מאוד.
שבדרך כלל גם מגיעים לשיא שלהם בגיל מאוד מאוד,
מאוד
צעיר.
בגיל מאוד מאוד צעיר, וגם שם יש איזה בעיה הרבה פעמים, כשברור שהשיא הזה שרף את עצמו, והם כן או לא הצליחו לגלות משהו חדש וכולי. כי זה לא יחזור, זה לא שבגיל 50 פתאום הכישרון המתמטי יפרח, כמו שהוא לא פרח בגיל 25, הוא הכי פרח ב-25.
איך בעצם שני האחים הצעירים שלך הגיעו למוזיקה? אתה הרי לא קשור, אחיך
אילי
גם לא קשור. כן, במה ניגנת?
ניגנתי בחליל צד, ניגנתי קודם בפסנתר, הייתי זוועות, ממש גרוע, חלק מזה קשור לזה שלא היה לי פסנתר בבית, שלא בסדר. בגיל... אני חושב ש-12-13, משהו כזה, אולי 4, התחלתי לנגן חליל צד, וניגנתי בעצם עד הצבא, כולל שאלת ראשון, אבל אז היה ברור שכאילו, זהו, זה גמור, זאת אומרת, אני לא מוזיקאי מצטיין, גם לא הייתי מספיק טוב.
אבל משיכה לאומנות הייתה לכולכם. זאת אומרת, אביך ואחיך עוסקים בספרות, הוא פילוסוף גם.
אבא שלי לא עוסק בספרות, אבא שלי עוסק בספרים.
כן, אבל הוא פילוסוף בהסתרתו.
כן, סבא שלי, אבא שלי היה משורר, והיה מתרגם.
שמשון מלצר יש לומר.
כן, זאת הדירה שלו הייתה.
כאן?
זאת הדירה שלו, ושרכשתי מהדודים, מיורשיו. היה אומנות בבית של אמא שלי וזה, אבל תדעת, זה יכל ליפול, נגיד במקרה שלי, לכל מיני כיוונים. יכל ללכת לכיוון של היסטוריה או פילוסופיה בקלות רבה, לא למקצועות הריאליים כי לא הייתי מוכשר בהם, או עצלן מדי. גם אילי זה יכל ללכת לכל מיני כיוונים, שנינו מאוד מאוד אהבנו מוזיקה, להקשיב למוזיקה. היה לי אוסף תקליטים מאוד גדול, ואחרי זה אוסף דיסקים, אבל לא היינו פעילים בשדה. אני חושב שזה התחיל עם עירה, כי הוא פשוט התיישב לנגן לבד על מלודיקה, כמו שהיו מלודיקות בכל בית. זה פחות או יותר ככה. הוא פשוט התחיל לנגן לבד באיזה גיל 5-6, בחלילית, כל הכלים הדרג זין האלה שמסתובבים בבית בתור התחלה, הוא התחיל לנגן בהם. אני חושב שהייתה שכנה או שכן בשכונה שלימדו כינור או צ'לו. בקיצור, הוא עבר מכלי לכלי, ודי ברור שהיה שצ'לו מתאים לו. שום, הוא גם אהב את הצליל, ואז הוא התחיל. ואז עם מתן, אמא שלי לקחה יותר פיקוד, כאילו, אוקיי, אם זה שם, אז בוא נראה מה קורה עם זה. תדעת, אין פה אגדות מוצרט שמתיישב ליד הפסנתר וכותב סונטות. לא, הם פשוט התחילו לנגן קצת. כמו הרבה ילדים במובן הזה, זה לא, אני חושב שאנחנו צריכים להיות קשובים באמת לילדים, ומצד אחד אפשר לדעת, הבן הצעיר שלי מנגן, הוא מנגן בגיטרה והוא מאוד טוב, יש לו גם קול מעולה. אבל אני חושב שאם הוא היה רוצה, אז הוא היה גיטריסט רוק, בלוז, בכלל לא רע, אולי אפילו טוב, וזמר בטוח. הוא פשוט יש לו קול מדהים ומוזיקליות מדהימה. אבל הוא לא רוצה.
מה הוא עושה?
הוא גמר תיכון ממש עכשיו, והוא מנגן לשמחתי. כן, והוא בודק את דרכו. כנראה רוצה ללכת לעולם ההייטק, ויה הייטק יצירתי, משחקי מחשב, או השד יודע מה. אני, כמו כל ילד בן 18 שלא הולך לצבא, אני חושב שהוא קצת מבולבל, וזה לגיטימי. הדבר היחיד שתמיד אמרתי לו, כשהוא ניגן, אם הוא רוצה שיעורים, אז שינגן. אי אפשר רק שיעור פעם בשבוע ולא לנגן כל יום, כי אין לזה שום משמעות.
כן.
ולשמחתי, היו לו 3 מורים, וכל פעם הוא הבין מתי הוא צריך לסיים עם מורה, וכשהוא צריך באמת יותר מורה, הוא מקשיב, הוא יודע לבד גם לאלתר וגם ללמוד וגם להעמיק. אז אני חושב שאולי הדבר העיקרי להורה, זה באמת לשים לב שאם הילד מתעניין במקצוע מסוים, גם לילד צריך להטמיע שיש בזה איזשהו סוג של מחויבות, עד כמה שאפשר להטמיע בילד את המילה מחויבות. ויש פה בלנס מאוד עדין של כאילו כמה ללחוץ וכמה לשחרר.
כשאתה כתבת על הביקור של עירה ומתן אצלך בניו יורק, אז אתה כתבת משהו כמו שארבעה גברים יוצאים לטיול לפני ששניים מהם נכנסים לכלא המוזיקלי.
בסדר, כי אני חושב שזה היה בדיוק בגיל שדי היה ברור שזה הרבה יותר מתחביב, שזה על סף המקצועי.
כבר בגיל 12, יודעים את זה. כן.
יודעים את זה, יודעים כן. את זה. זאת אומרת, יודעים שיש שם, זאת אומרת, זה לא מבטיח שזה יקרה, אבל כמו שיודעים על אחרים שזה לא יקרה, תראי, אצל מוזיקאים מאוד קשה לראות, וברגע מסוים רואים אם יש שם גם שליטה טכנית מאוד גבוהה, גם הבנה, גם מהירות, גם איזשהו מבע אישי של ילד, של נער,
ואני מניחה שגם איזה תשוקה.
וכן, ואם יש סיכוי שהדבר הזה, בסופו של דבר, יתממש בדבר הזה שקוראים לו קריירה. קריירה במובן שאלה יהיו חייך. חייך יהיו סביב העולם הזה של מוזיקה. סביב ובתוך. כן, זה היה ברור שזה הרגע שזה קורה. ברור שהגוף שלהם מתפתח לתוך הדבר הזה.
כן. בסופו של דבר, כשמתן התאבד, הוא השאיר מכתב, נכון?
כן, אני לא ראיתי את המכתב הזה מעולם, אני מבין לא כי לא רציתי באופן פעיל, זה היה חסר משמעות בעיניי, זאת אומרת, הבנתי את המכתב קצר, והבנתי שפחות יותר מה שהוא כתב זה שאף אחד לא אשם, שזאת החלטה שלו.
הפתיע אותי שלא רצית לראות...
לא דרשתי לראות אותו, בוא נגיד ככה, האמת שעכשיו כשאת אומרת את זה, זה מפתיע גם אותי, אבל לא מעבר לזה, זאת אומרת, זה לא שעכשיו אני ארים טלפון לאמא שלי ואגיד לה, איפה המכתב, אני רוצה לראות את המכתב. לא, הוא קרא לי המכתב, אני זוכר בזמנו, הוא באמת היה קצר, ובאמת הרבה כאב, ומצד שני גם באמת, גם לא היה שם כעס על אף אחד, זה לא שהוא בא ואמר,
כן, זה לא היה מכתב האשמה.
איפה הייתם, כן, לא. אני חושב ש... המחלה האוטואימונית ניצחה, וזהו. וכל מה שנותר זה להבין, לקוות שהיא לא, הועיל וחלק מהמחלות הנפשיות, המחלות גנטיות, שזה לא משהו שמסתובב במשפחה.
כן.
זהו.
אחרי מותו, התעורר בך איזה רצון לחקור, לדעת יותר על כל הדברים שבעצם מרחק השנים ביניכם לא נתן לך לדעת?
מדי פעם מתעורר בי רצון כזה, אבל בעיקר רצון ברמה היצירתית שאני לא מעוניין לדבר עליה כרגע.
כלומר סרט.
כלומר אני לא יודע.
הבנתי. אבל כן שוחחת עם חברים, עם אנשים שעבדו איתו, עם מוזיקאים אחרים?
מעט מאוד כרגע. כרגע לא שוחחתי עם כמעט אף אחד חוץ מבתוך המשפחה, וגם בתוך המשפחה זה עוד לא שיחות שמוכוונות מטרה. אני חושב שכשעובדים על משהו שהוא יש לו בסופו של דבר איזשהו מטרה, הוא משהו שנשפך לתוך איזשהו כלי, ספר, סרט, תערוכה, whatever, אז השיחות הן מסוג אחר, כי הן מאוד מאוד, אני יודע מה המסגרת בסופו של דבר. אני חושב שזה דבר שאומנים לוקח זמן ללמוד אותם, וגיא בנר ניסח את זה פעם מאוד יפה, הוא ניסח את הדבר לגבי כללים. אומנים יודעים שהם עובדים בתוך כללים. למשל, הכלל מספר אחד של הקולנוע, הוא שבסופו של דבר, הוא יוקרן, בין אם הוא דיגיטלי, אנלוגי, זה לא משנה, על איזשהו מסך מלבני. זהו. עכשיו, תעבדי עם הדבר הזה, זה בסוף יהיה מלבן, כשאנחנו יודעים שנגיד הראייה שלנו לא מלבנית.
כן.
היא אובלית. אוקיי, אז איך אני לוקח את האופן, את הדבר הזה שהוא האופן שבו אני חווה את העולם, ואני לא חווה אותו מלבנית, ואני מתרגם אותו לתוך מלבן. ואני צריך לעבוד עם זה. בכוונה אני לוקח את הדבר הזה כי הוא דבר צורני ושקל להבין אותו. אבל זה נכון בכל המישורים. ואם אני אחליט שאני באופן פעיל עושה משהו עם העובדה שהכי חי חיים קצרים והחליט ליטול את חייו במו ידיו, זה יהיה קשור לאותו כלי שאיתו אני אעבוד. אבל כרגע זה עוד לא שם.
אבל זה לא דחף אותך לאיזה מין מסע כזה של לנסות לבקר במקומות שהוא חי או דברים האלה בעולם?
ממש לא, ממש ממש לא.
נגיד הקאט הזאת שציינת שבכלל מסתתרת תחת הכותרת יוגה או איזשהו סוג של תרגול גופני.
כן, סוג של תרגול גופני, גופני נפשי מה שנקרא.
כן. אמא שלך גם תיארה שהוא חזר עם כל מיני תקסים ודברים והתמונות של הגורו הזה וכל הדברים האלה. זה למשל לא סקרן אותך מספיק ללכת לראות מי הם ומה הם?
לא, לא, ממש לא. בוא נגיד, גם אם אני אעשה משהו, זה יהיה, הדבר הזה הוא בעיניי הרבה פחות משמעותי. זאת אומרת, אני חושב שהדבר הזה בסופו של דבר, המעורבות, מחויבות של הולקת הזאת היא כלי, היא לא הדבר. זאת אומרת, גם אם היא זרזה איזה שהם תהליכים, התהליכים האלה היו בתוכו, אותם תהליכים שהביאו אותו לקט, עדיין היו שם, והקאט לא פתרה עבורו סוגיות שהכאיבו לו, הכאיבו לנפשו, ולכן היא פחות מעניינת בעיניי. זאת אומרת, באותה מידה הוא יכל לבחור לגור שם קוד בקיבוץ מרוחק, ואז היינו מאשימים את הקיבוץ המרוחק. אוקיי? לא, קיבוץ המרוחק לא השם. או היה בוחר לגור בקומונה עירונית בשטוקהולם. לא, הקומונה העירונית בשטוקהולם לא אשמה.
לאו דווקא מזווית של אשמה, מזווית של לנסות למצוא אולי מה משך אותו לשם, מה הוא ניסה לפתור שם.
מה שמשך אותו לשם הוא אותו דבר שהיה מושך אותו לקומונה בשטוקהולם, או לסקואט בניו יורק. מה שמשך אותו לשם זה מה שמושך הרבה פעמים אנשים שמחפשים משהו שאין להם בחיים, כדי להקל על איזשהו מזור. איך עוטפים את הדבר הזה? זה לפעמים העטיפה האידיאולוגית. אני גר בקומונה כי אני מאמין בערכים שיתופיים וכו' וכו'. אני גר בזה כי אני ככה וככה.
או אני חוזר בתשובה, גם פופולרי.
אני חזרתי בתשובה בגיל מאוד צעיר.
באמת? מתי? מה קרה? איך זה קרה?
הייתי בן 8 בערך, הורי התגרשו איזה שנה וחצי קודם לכן. כן, 8.5 עד 14.
בעודך חי בבית, פשוט.
בעודי חי בבית. גרנו אז באסגב, שזו שכונה קטנה ליד בין שיקונדן לרמת החייל. סבי, אבא של אמא שלי, סבי וסבתי, גרו במעלה הרחוב, 100 מטר מאיתנו. אצלם אכלתי ארוחת צהריים כל יום, מכיתה ג' עד י' ב', כל יום. אמא שלי עבדה. אנשים מאוד פשוטים ומקסימים שנתנו לי את הדבר הכי חשוב שילד יכול לקבל, וזה אהבה בכמויות מסחריות.
והם היו דתיים?
סבא שלי היה דתי, סבתי לא, אבל כיבדה את זה שסבי דתי, והבית היה כמובן כשר, ובשבת שבת, וארוחות שבת וכולי, ואני חושב שחיפשתי באמת איזשהו סוג של מסגרת, לאור זה שהוריי התגרשו, אני הייתי כל בית ספר יסודי, הילד הגרוש היחיד בכל הבית ספר, מג' עד ו', הגעתי לבית ספר הזה בג', ומג' עד ו' הייתי הגרוש היחיד. אז אני חושב שחיפשתי איזה משהו.
ואיך מצאת דווקא את זה?
סבא שלי גר במעלה הרחוב, אתה יודע, זה לא עולם של אינטרנט, זה לא עולם של... לא מזמן סיפר לי חבר שכל חייו היה מאוד מאוד פעיל ברמה האישית, ביוגה, מדיטציה, התקרב לגורג'ף, אלף ואחד דברים. היה בינינו שיחה, והוא פתאום אמר לי, אתה יודע, ושאלתי אותו, איך התחלת עם זה? אז הוא אומר, זה, זה מצחיק. בסוף שנות ה-70 הגיע לקיבוץ שלי, אחד המפיצים הכי גדולים בעולם של מדיטציה טרנסצנדנטלית, במקרה, הוא היה אחרי צבא, והוא בעצם חיפש מישהו שיהיה מין עוזר שלו, בקיבוץ אמרו לו, אתה רוצה, אתה תהיה עוזר שלו, אתה מקבל איזה שכר, כי הם... ככה זה התחיל, זה התחיל במקרה. זאת אומרת, זה שם, זה נחת עליך וזה שם. אז אני חושב שזה היה שם, לא היה אינטרנט, לא כלום, והדבר הזה שמספק איזשהו בית ואבא וכולי, היה שם.
ובמה זה התבטא?
עם כיפה ודתי, והואיל וזה היה לפני בר מצווה, אז כמובן רק אחרי בר מצווה התחלתי להניח תפילין והכל, ושבתות, ולא הלכתי לבית ספר דתי. הבית שלי היה קשר, כי אמא שלי שמרה על בית קשר לכבוד הוריה, שגרו במעלה הרחוב. זה מנע ממני לצאת לטיולים בצופים, אלה ואחד דברים, ואני חושב ששני דברים הוציא אותי החוצה, אחד, ההבנה הפוליטית שהייתה לי בגיל מאוד צעיר, של ההקצנה של הציונות הדתית, שהייתה, זה היה בית כנסת בעיקר, של ציונות דתית, שבא לידי ביטוי בפמפלטים שהם היו מחלקים בבתי הכנסת, שקדמו למה שלימים יהיה כתב העת נקודה, וגם לקרוא מה קורה, מי זה האנשים האלה, והדרשות שהם נשאו, שהוא פשוט בדיעבד, אני יכול להגיד, פשיסטיות וגזעניות, נוראיות. זה היה ברור לי שכאילו בל יהיה חלקי אימם ובנות.
אז מצד אחד זה נורא מפתיע שהייתה לך מודעות פוליטית כל כך מחודדת, ומצד שני המשיכה לבנות היא כל כך טריוויאלית שזה מצחיק.
כן, בדיוק, ופשוט... היה לי בת זוג בגיל מאוד צעיר, מקסימה, עד היום חברה טובה שלי, מאוד מאוד טובה. היא נחתה אצלנו בגיל מבוגר, בכיתה ח' אני חושב, ופשוט אמרתי, זאת תהיה בת זוג שלי. וזה היה אוי או אלוהים, ובחרתי אותה.
כן.
והבחירה הייתה טובה.
ובבית התייחסו לזה בשוויון נפש לכל הצעד הזה של החזרה בתשובה?
בהתחלה פחות, לא במובן הנגטיבי, אלא במובן הבירורי נקרא לזה, ואחרי זה כן, חלוטין. אני חושב, כן, חלוטין, לא זכור לי איזה קונפליקטים.
וזה רק אתה, אחיך, אולי לא היה שותף לזה.
רק אני.
כן.
רק אני.
אנחנו הגענו אבל לדבר הזה באמת, כי דיברנו על כל מיני צורות שבהם אנשים מחפשים.
נכון.
את מה שחסר להם. לא נסעת לראות מה היא הקאט הזאת, כי זה יכלה להיות באותה מידה...
אני חושב שבורגנות, בורגנות במובן הנפשי, זה בעיקר אנשים שלא מחפשים. זאת אומרת, יש מסגרות, יש אורח חיים, יש מה שצריך לעשות בכל שלב בחיים, ואותו עושים. גם אם דברים מציקים לי, גם אם דברים זה, אבל ככה מתנהגים וככה עושים, וכולי, ומדי פעם בוחנים איזה דברים קטנים במסגרת מה שמותר, את יודעת, אוקיי, אז יוצאים עם גברים לתופף ביער וחוזרים להייטק ולשיעמום. אני חושב שרוב האנשים ככה פועלים בעולם המערבי, תראי, רואים את זה בקנה מידה עצום בחיפוש של האמריקאים והאירופאים בשנות ה-60, 15 שנה אחרי אושוויץ.
מלחמת העולם, כן.
הם מחפשים והם מוצאים תשובות בקטות מהמזרח ובסמים ובסקסמים ורוק אנד רול. וכשהחגיגה נגמרת, אז הם הולכים להקים את אפל ואלביט מערכות בישראל וכולי. הרבה מהם היו היפים והרבה מהם פשוט חזרו לתוך השורות. בורגנים אפילו בקושי מחפשים, החיפוש שלהם תמיד יהיה מאוד מאוד קטן ומאוד מסודר ומאוד שלא חלילה לזעזע את הספינה. אני חושב שאנשים עם נפש קצת יותר סוערת, ברמה כזו או אחרת, באמת מחפשים. אני, הקאט שלי היה לקום 9 ימים אחרי הצבא ולסוע לניו יורק, בלי שום רשת הגנה, כלום, כן. אפס. אפס.
ומה מצאת שם?
בית. מצאתי שם בית, ומצאתי שם המקום לגדול, להתפתח, להסתקרן, ליפול, לקום מחדש, להכיר עולמות חדשים, תרבויות חדשות, כל מה שעניין אותי. הכל. ניו יורק באמצע שנות ה-80, אני חזרתי לארץ ב-2000, הייתה המקום הכי מסקרן בעולם.
ולמה חזרת ממנו?
כי הרבה דברים הסתיימו בחיים שלי. גמרתי את כל לימודי הדוקטורט. נשאר לי רק לכתוב את הדוקטורט, שטעות. חזרתי לארץ ולא כתבתי, לא גמרתי לכתוב אותו. הסתיימה מערכת יחסים מאוד גדולה, ומאוד משמעותית, מה שתמיד יגידו האקסיט המיתולוגית מניו יורק, שגם חיה היום בארץ, ואנחנו מדברים אחת לחצי שנה, אני יודע, נתקלים אחד בשני. איזה עבודה גדולה שעשיתי, שהייתי קשור אליה, יצא שתוך איזה חצי שנה הסתיימו כל מיני דברים. ואז משהו בי אמר, זה או עכשיו או זה לא יקרה. זהו. זאת אומרת, או שאני מהגר בחזרה לישראל, וזאת הגירה הייתה מבחינתי, זאת אומרת, אני 2 הייתי בהלם כאן. בהלם. או שאני, זהו, סוגר את הפרק של החיים בישראל, ו-I don't look back. בדיעבד זה, כשם שההחלטה שלי ללכת לקאט שקוראים לניו יורק, הייתה החלטה טובה בחיי, ההחלטה שלי לחזור לישראל הייתה נוראית.
אבל אתה כבר פה למעלה מ-20 שנה.
בסדר, כי נולדו לי פה ילדים, הייתי נשוי, זה לא היה, מי די מהר זה לא היה תלוי רק בי. מבחינתי ילדים לפני הכל, באיזשהו מובן אפילו לפני האהבה, זה אחריות. זה קודם כל אחריות, ברגע שהיו לי ילדים, וברגע שהתגרשתי זה הסתבך כמובן, כי...
כן, ברור. יש להם שני בתים.
שני בתים, ואני לא יכול לגור בשוודיה והילדים שלי פה. ממש לא.
כן. איפה היית כשנודע לך שמתן התאבד?
כשהתגרשנו, עברתי לדירה לא רחוק מכאן ביד אליהו, ממש 200 מטר מכאן. יצאתי דירה חמודה, ישנה, כמו כל הדירות הישנות ביד אליהו. הייתי באמצע בישול במטבח שהיה כפול, גם בישול לבית וגם באותו ערב. מתן התאבד בצהרי ל"ג בעומר. אז בין ניסיון ההתאבדות הראשון שלו, ערב ערב פסח לל"ג בעומר, קל לספור, זה 34 ימים.
כן.
זה אמור להיות 33, אבל זה עוד יום. והוא התאבד לקראת הצהריים, אבל לקח זמן, עד שהבינו, עד שזיהו, עד שוואטאבר, והגיעו לאמא שלי.
הוא התאבד על מסילת רכבת.
הוא נשכב על מסילת רכבת, הניח את הכינור בצד, היה לו כינור מאוד יקר, בעצם אחי התקשר אליי כשהייתי באמצע בישולים והכנות לקומזיץ של הילדים, מה שאומר שצריך היה לבשל קצת את תפוחי האדמה וכולי, כל ההכנות, כן? עכשיו, הילדים היו קטנים, אז הוא התאבד לפני 12 שנה. אז הקטן היה בן 6, והגדול היה בן 8.5,
כן.
הילדים שלי. והדבר הראשון שהיה ברור, והם היו איתי באותו יום, אז הדבר הראשון שהיה ברור לי זה שאני חייב לשלוט בעצמי, כדי להגן על הילדים, לסלק אותם מזה.
איך עושים את זה?
התקשרתי לאמא שלהם.
כן.
התקשרתי לאמא שלהם ששיתפה פעולה מאוד, ואני לא זוכר, אני חושב שהבאתי לה את הילדים בדרך לאמא שלי. גם אמא שלהם גרה בתל אביב, וגם אמא שלי...
זאת אומרת, לא נאלצת ללכת לקומזיץ ולעבור את הערב הזה ככה?
לא, 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 לא. בשום פנים ואופן לא נסעתי לאמא שלי, אבל... כמובן שלא סיפרתי לילדים.
כן.
הייתי צריך גם עם עצמי להחליט מה בדיוק אני מספר. סיפרתי שסביר שמה שסיפרתי, אין סיכוי שאני אזכור מה בדיוק סיפרתי להם, סביר שזה היה משהו כמו סבתא מאוד חולה, ואני חייב ללכת אליה, ואמא תיקח אתכם לקומזיץ וכולי, לא הכל בסדר, לא לדאוג, סבתא, אני פשוט צריך להיות עם סבתא. די מהר, לא זוכר בדיוק כמה מהר, אבל תוך חודש סיפרתי להם, בערך בין חודש לחודשיים סיפרתי להם שאחי מת. דוד מתן מת. והוא מת בתאונת דרכים. מה שאמת.
כן.
עד כאן אמת, אבל מה שנקרא not the whole truth. And not nothing but the truth, אבל אמת. הוא גם מת, והוא גם מת בסוג של תאונת דרכים. וכך זה נשאר הרבה שנים. הם ניסו מדי פעם לחטט.
הם לא נחשפו לדיווחים בתקשורת?
לא. הם לא נחשפו לדיווחים בתקשורת, הם היו קטנים, הם מכרם, זה היה בארץ.
לא, אני מתכוונת יותר מאוחר, כשנזכרים שדוד מתן היה מוזיקאי מכונן, ופתאום כתוב בוויקיפדיה.
ואז, איך הם גילו את זה? קודם רק הגדול גילה את זה. הגדול, אני לא זוכר באיזה כיתה, ח' או ט' צריך לעשות עבודת שורשים. נועם, בני הבכור, שניהם, ילדים מאוד מבריקים, מאוד חכמים, מאוד עצמאיים בלימודים שלהם. מעבר לשאלות לסבתות סבים וכולי, קצת אחורה, פשוט נכנסו לוויקיפדיה. אז תדעת, במקרה יצא להם כך שהחלק לפחות מהמשפחה שלי הוא, יש עליו ערכים בוויקיפדיה, על אבא שלי.
כן.
עליי יש ערך בוויקיפדיה וכולי. ושם הם גילו, שם הוא גילה. אני, זה היה יום שישי, אני נח בימי שישי, בניגוד לקטן, לבן, שיכול להיות טרוריסט לא קטן, או באותם שנים יכול להיות טרוריסט, ולא להקפיד על זה שאבא שלו נח ביום שישי בצהריים. נועם תמיד הקפיד. דפק לי בדלת, ונכנס, ונעמד מולי, אני שכבתי, וידעתי ש... אמרתי, מה העניין נועם? אז הסתכל עליי, והוא פשוט שאל, אבא, איך דוד מתן מת? ואז אמרתי לו,
כן.
ואז הוא בכה מאוד, ונכנס למיטה, וחיבקתי אותו והכל. והוא שאל למה שיקרתי. אמרתי לו, לא שיקרתי. אמרתי לך את האמת שיכולת לקבל בגיל 8. ולא פירטתי. כי כשאתה בגיל 8, אתה לא מסוגל בכלל להבין מה זה להתאבד. זה לא משהו שאתה מסוגל בכלל להבין. זה מילה שהמשמעויות הבאמת עמוקות שלה לא ברורות לך. וזה גם לא אופציה, זאת אומרת, זה אופציה שבאה ממחלה, או מייסורים מאוד מאוד כבדים, ולא היית צריך לקבל את זה בגיל הזה. וזהו, ואז עניתי לו כבר על כל השאלות, וביקשתי שלא, הוא אמר, מה נעשה עם בן? הוא אמר, מה נעשה עם בן? אמרתי לו, אתה לא מספר לו עכשיו, אני אספר לו כשאני אחשוב שזה הרגע הנכון, ובניגוד לך, שהנה גילית, ואני לא משקר לך, ואתה יכול, מה שתרצה בהמשך, לשאול, תשאל ביני לבינך בינתיים, עד שאני אגיד לך, סיפרתי לבן. ואני לא זוכר, אני חושב ששנתיים אחר כך סיפרתי לבן, זאת אומרת, פחות או יותר באותו גיל, כי לא רציתי שיגל את זה בעבודת שורשים, וזה פשוט סיפרתי לו באותו דבר, למה לא אמרת את הכל, וזה, ואמרתי, זהו, זהו, אז זה...
זה משהו שהמשפחה מצליחה... אני לא רוצה להגיד את המילה להשתקם, כי ברור שהמשפחה מתפקדת, ויש דברים טובים, וקורים דברים, והחיים ממשיכים, אבל זה משהו שכל הזמן יושב על המשפחה?
אני חושב שעל אימא שלי, אני לא חושב שעל אף אחד אחר.
כן.
זאת אומרת, כמו כל אובדן, ואני אומר בכוונה כל, כי לא באופן חריף יותר מכל אובדן, זה שם. את יודעת, באותה מידה שסבא וסבתא האהובים שלי לא איתי יותר.
כן.
היה לי מזל מאוד גדול שהיה לי סט מלא, שני סבים ושתי סבתות עד גיל 24-25.
כן, זה באמת נדיר.
נדיר, בטח שאצל אשכנזים, הדור ההוא, שואה, עניינים ברקע, אז כל הארבעה, עד גיל 17 הייתה לי סבתא רבא, ועד גיל 13 היה לי סבא רבא וסבתא רבא. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד נדיר. גדלתי עם אנשים מבוגרים, הם גם רובם נפטרו בגילאים מאוד מבוגרים. אנשים שאיתם גדלתי, הייתה לי סבתא רבא בגיל מאוד מאוד צעיר שלי. אני לא זוכר אותה. אני לא זוכר, זה היה לפני שנסענו לניו יורק בילדותי העמוקה. אני לא זוכר אותה. סבתא של אבא שלי. סבי נפטר, הפיל אותו כלב. וכמו הרבה זקנים בגיל 90, כשהם מפילים אותם, החלפת זה, זיהומים, עניינים, הוא כבר לא יצא, והוא ידרדר בבית חולים. ואמא שלי עשתה דבר מאוד חכם, ולא לקחה אותי לראות אותו, את הסבא רבא שלי, כי היא רצה שאני אזכור אותו במלוא אונו.
כן.
גם המנטלי וגם הפיזי, וטוב שכך, כך אני זוכר אותו. אני לא, אני זוכר אותו, הוא היה איש קטן ונמרץ וסופר
חכם. אבל יש איזה נחמה בזה שמישהו חי, חיים, ממצא אותם.
כן, כן, אז אני זוכר אותו רק כממצא חיים וחכם ונמרץ, מנהיג של קהילה ובטח של המשפחה. הסבתא רבא שלי, היא גרה אצל בנה, סבא שלי, 100 מטר מהבית שלנו, קרוב לשלוש שנים, היא הייתה אישה מאוד נמרצת עד איזה גיל 88, חיה לבד, ליד גן מאיר, לבד. הייתה שדה משחת והרבנית, וממש בשנה וחצי האחרונות לחייה הידרדרה המנטלית, פשוט כל הברגים השתחררו. זהו, כמשהו, כל הפיוזים שם נשרפו, היא התחילה לקרוא לכולם בשם של הכלבה האהובה שלנו, לנו הייתה כלבה כזאת בת 17, בילבי, והיא הייתה קוראת לה פלפלה, פלפלה, אז לכולנו הייתה קוראת פלפלה, פלפלה. אבל הסצנה המדהימה הייתה שיום אחד סבא שלי נכנס למרפסת, היא יושבת שם, והיא אכלה את הצנה אורענה. הצנה אורענה הוא סידור לנשים, שקיים מהמאה, לדעתי 17, בטוח מה-18, והיא אכלה אותו.
את הדפים.
את הדפים. היא קראה את הדפים ואכלה אותם. כלומר, היא חזרה לבייסיק שלה, זהו, זה אני. אני אישה שקוראת צנה אורענה. סבא שלי נשבר והשפז אותה בתוך חודש שנפטר.
זה לא יכולת להמציא אפילו בשביל סיפור.
זה סצנה שלא הייתי נוכח בה, אבל סבא שלי סיפר שקראה את הצנה אורענה ואכלה את הדפים.
כן.
זה unbelievable הדבר הזה. כתבתי על זה פעם פייפר לעבודה אקדמית על הדבר הזה. כשסבתא שלי האהובה שאכלתי אצלה יום יום בחיי הצעירים נפטרה איתי בניו יורק, זה מצחיק, כי יום אחד אמא שלי התקשרה אליי לניו יורק, ואז להתקשר לניו יורק היה סיפור, היא התקשרה לעבודה, ניהלתי חברת הובלות, איכשהו הגיעה אליי לעבודה ואמרה, תקשיב, אני לא יודעת מה להגיד לך, אבל אני לא יודעת אם סבתא תשרוד את ה-48 שעות הקרובות, היא מאושפזת, סבתי סחבה הרבה מאוד מחלות, פשוט היא עברה על הספר רפואה וסימנה וי, זה עוד לא היה לי, אז יאללה גם זה. אז אמא שלי אמרה, לא תשרוד, עליתי על מטוס באותו יום מניו יורק, והגעתי וסבתא שלי צחקה ואמרה, נבלת. וזהו, אז כבר נשארתי שבוע וכולי, והכל היה בסדר, ויצא מבית חולים, והכל בסדר, וחצי שנה אחרי זה היא נפטרה.
כן.
אז לזה כבר לא באתי, לא ללוויה ולא כלום, אני לא מאמין ב... אני לא מבקר... ביקרתי כמה פעמים בקבר של אחי, כי אמא שלי מאוד ביקשה, עד שהודעתי לה, no more, אני פשוט לא הולך לזה, זה לא... תעשי מה שאת רוצה, את, האבל שלך הוא האבל שלך, והאבל שלי הוא האבל שלי. לא לערב בין השניים.
אבל להבדיל מכל הסבים והסבתות, שזה משהו מאוד צפוי, כואב, אבל צפוי. מוות של אח קטן הוא מאוד לא צפוי.
נכון.
ממש הוא ממש שלא...
אז הוא באמת יושב כמו קוץ וילווה אותנו כל אחד בדרכו, כל חייו. אבל כן. לשמחתי, בתוך הסיטואציה הנתונה, הטרגית אבל הנתונה הזאת של אח צעיר, שהוא היה צעיר מכולנו, שהתאבד, כמו שפוליקר שר. לומדים לחיות עם זה.
כן.
לומדים לחיות עם זה.
נשארו לכם הקלטות בוודאי גם, נכון?
יש הרבה הקלטות מוזיקליות, לא מספיק, אבל יש, כולל דיסקים.
כן.
ההקלטה האחרונה שלהם הייתה לסרט שעשיתי, האחיות כהנה, על ארבע אחיות שניצלו ביחד בשואה, סרט יהודי. אחת מהם היא שכנה שלי פה בבניין, כבר לא בחיים. ומקרה היחיד בעולם של ארבע אחיות ששרדו ביחד, לא במחבו, כאילו בכל רגע נתון היה כתוב, אוקיי, הנה הם מתות, שזה די מטורף, גם הם בעצמם אומרות, אין לה יכולות לפרוק, בעצם כל הסרט, הרבה עוסק, אין לזה שום קשר להחלטות או משהו, אלא חוץ מלהפך, ההחלטה הכי הרסנית להישאר ביחד. אוקיי? זה עקרונית. הם היו באושוויץ, שם חיפשו אחיות. מאנגלה חיפש אחיות.
למחקרים שלו, כן.
כן, אז כל ההחלטות שלהם היו שגויות מבחינה סטטיסטית. והם שרדו. והם ניגנו לי לסרט.
מי זה הם? שני אחים?
שני אחים שלי. והפסנתרן, יונתן, הם ניגנו שלישיית פסנתר של שובר, ועזרו לביצוע של פוליקר להתשמע קולי. וזאת ההקלטה האחרונה שלהם ביחד. של מתן, אני חושב, בכלל ההקלטה האחרונה. כן, כן, כן.
תודה רבה, גלעד. אני מאוד מעריכה את זה ששוחחת איתי.
אני לא יכול להגיד ששמחתי, אבל שוחחנו,
כן,
על הנושא. תודה.